הגענו לדף זין עמוד בית, שתי שורות מלמטה. עומד הגמרת תנו רבנן, מברכים בקת חתנים בעשרה, כל שבעה מברכים בקת חתנים, שבע ברכות, בעשרה אנשים, כל שבעת ימי המשתה, כלומר שבעה ימים אחרי החתונה. אמר רבי יהודה, והוא מתי מברכים? שבאו פנים חדשות. מברכים רק אם יש פנים חדשות. מי זה פנים חדשות? יש אומרים שכנראה הוא לא היה בחתונה, יש אומרים שלא היה בסעודה שהיה אתמול, או בכל הסעודות, יש איזה דיונים. מה מברך? מה בעצם הנוסח של שבע ברכות? אמר רבי יהודה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל ברא לכבודו, ברכה אחר כך יוצר האדם, אחרי זה שיצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקינו ממנו, כלומר התקין עבורו, ממנו, מגופו, בניין, שזה חווה בעצם, מאדם, עדי עד, לנצח, ברוך אתה השם יוצר האדם. סוס תסיס ותגל ההכרה, כלומר, ירושלים צריכה תגל לשמוח, היא נקראת הכרה, בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה, ברוך את השם משמח ציון בבניה, ועוד יהיו רצון ששמח תשמח, רעים האהובים, כלומר חתן והקלה, בשמחך, כשמחך, יצירך, כמו ששמחת בעצם את האדם הראשון, בשעה שיצרת וכו', בגן עדן מקדם, ברוך את השם משמח חתן וקלה. ועוד בברכה האחרונה, ברוך את השם אלוקינו מלך העולם, שברא ששון ושמחה, חתן וקלה, גילה, רינה, דיצה, חדווה, אהבה ואחווה, ושלום ורעות, מהרה השם אלוקנו, כלומר אומרים ירצון שמהרה השם אלוקנו, ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל מצלות חתנים מחופתם, ונערים ממשתה נגינתם, ברוך אתה השם משמח חתן עם הכלה. לוי יקרא לבית רבי ביולד רבי שמעון ברי, לוי יזדמן לבית רבי בחתונה של רבי שמעון בנו של רבי, ברי חמש הוא ברך רק חמש, כלומר הוא לא בירך יוצר האדם. רב אסי יקרא לבית רב אשי ביולד מר ברי, הוא הזדמן לבית הרב אשי בחתונת מר בנו, ובראשית הוא כן בירך את ששת הברכות שגם יוצר אדם. במה נחלקו? רק המפלג, אולי נחלקו בזה, מר סבר אחד היצירה הווי, ומר סבר שתי יצירות הווי, אולי בעצם נחלקו בזה, האם יצירת אדם היה ביצירה אחת בלבד, אדם וחווה שניהם נוצרו במעשה אחד, כי גוף אחד משני פרצופים, ואז לא צריך לברך שתי ברכות, יוצר אדם וגם שיצר את האדם בצלמו, מספיק לברך ברכה אחת של יצירה. ומר סבר, לא, שתי יצירות הווי, שתי יצירות, מתחילה נוצר אדם מן האפר, ונוצר ממנו חווה, וזה שתי יצירות שונות, לכן על כל יצירה, תקנו ברכה, אומרת, אמרה לא, זה כולם אחד יצירה, ובאמת כולם מסכים שהיה יצירה אחת בלבד. המחלוקת, האם הולכים אחרי מחשבה או מעשה? למה? בתחילה עלתה מחשבה, במחשבת השם, מחשבת הקדוש ברוך הוא ליצור שתי יצירות נפרדות, אחד זכר ואחד נקבה. בפועל, כשהוא עשה למעשה, הוא עשה יצירה אחת עם שני פרצופים. אז רבה, סימר סבר, בת המחשבה, אז הולכים אחרי המחשבה. ומר סבר, בת המעשה, אז הולכים אחרי המעשה. כעד רבי יהודה רמי, כמו שרבי יהודה בעצמו, הוא בעצם הביא סתירה בין שני פסוקים, כתיב, העברה אלוהים את האדם בצלמו, האדם לשון יחיד, משמע שם ברא רק יצירה אחת של גוף אחד עם שני פרצופים, הוא כתיב, זכר ונקבה בראה, משמע בראה, לשון רבים, יש פה שתי יצירות נפרדות, הכיצד בתחילה לה במחשבה לברות שניים, בסוף נברא, לא נברא, אלא ייצור אחד, כמו שאמרנו, גוף אחד עם שני פרצופים. עוד בניין ברכת חתנים רבה, שיקרא לבי רב כהנה, השתתף שם בשמחה ניסוי, יום הקמה, בריך כולו, ברד כל שבע ברכות. מכאן ואילך, היו אומרים כך, איקה פנים חדשות, אם יש פנים חדשות, אז בריך כולו, אז מברכים כל שבע ברכות. אם לא, הפושי שמחה בעלמו, זה רק בעצם המשך והוספה של השמחה הראשונה. אז לכן רק מברכים אשר ברא ששון לשמחה, את הברכה האחרונה, ומוסיפים גם שהשמחה במונו, שזה מה שמוסיפים בזימון בקת המזון. עוד עומד הגמרא, משבעה עד שלושים, משבעה ימים אחרי החתונה עד שלושים יום, אז בין אמר להו מחמת הילולה, אם עורכים איזה סעודה לכבוד החתן והכלה, בין אם אמרו, כלומר הכריזו, זה לכבוד החתן והכלה, בגלל לכבוד הנישואין, ובין אם לא אמר מחמת הילולה, מברך שהשמחה במונו, בכל מקרה מוסיף שהשמחה במונו בבקעת המזון בזימון. אבל מכאן ואילך, אחרי 30 יום אמר להו מחמת הילולה, אם הוא הגדיר, אם הוא אמר שאכן למוזמנים שם, שהסעודה היא לכבוד הנישואין, אז יכול להוסיף שהשמחה במונו. אבל אם לא, לא. עכשיו, גם אם הוא אמר עד מתי, מה, עד עולם, אפשר להוסיף ששמחה במעונו, וכי אמר לו מחמת הילולה עד אימת, אלא כוונה אמר הפאפי משווה דרבה, עד רייס היה רכישת, עד שעברו 12 חודש. כלומר, בשנה הראשונה אחרי הניסויים, כל פעם שמגדירים שזה לכבוד הניסויים, אפשר להוסיף שהשמחה במעונו. ומעיקר המאימת, לפני הניסויים, אז שעושים סעודה לכבוד הניסויים, לכבוד הניסויים, לכבוד הקידושים, ממתי מתחילים לומר ששמחה במעונו? אמר הפאפה מחירה מוסרי בסינתא, כלומר, משיתילו סירים לתוך העריבה, לתוך קערה שמכינים בת השחר. כלומר, מי שיתחיל ממש להכין את צורכי הנישואין, אז כבר מתחיל לומר שהשמחה במעונו. עומד מה, הנה, האם זה נכון? תאר הפאפה יעסק לאבא מר ברי, הרי הוא שידך אישה עבור אבא מר בנו, משעת היוסין, והוא בירך משל שמחה בעונו, הוסיף את זה כבר מהקידושין. עומד כמו השנה לפאפה, תו תריך לו, כל צורכי החופה בעצם היו כבר מתוקנים לו. אז אין חשש שמה יידחו הנישואין. לכן אם כבר הוא קידש, יכול כבר מאז כבר להוסיף של השמחה במעונו. מעשה בעניין זה רבינה יסק ללברי בר מר רב חביבה, כלומר הוא שידך את בנו בבית רב חביבה, עם בת של רב חביבה, הוא ברך משעת היוסין, גם הוא בירך משעת היוסין, משעת הקידושין. אמר קימלה בגבלות לא אדרבו, למה? אני בטוח באנשי ביתו של רב חביבה שלא יחזרו בהם, כלומר חופה תהיה בזמן שנקבע. לכן כבר משעת הקידושין יכול להוסיף שהשמחה במעונו, אבל אף על פי כן לא הסתיימית ואדרבו, אף על פי כן בעצם הם חזרו במאבטחתם, ובעצם לא נתנו את ביתם ביתם כאישה, ככלה, בזמן שנקבע לנישואין, או שבכלל לא ברור לגמרי מהסיפור. רב תחליפה בר מערב איקלה לבבל, רב תחליפה מהמערב, מארץ ישראל, הוא בעצם הזדמן לבבל, אז כיבדו בשבע ברכות, ברך שית אריכתה ולהיתי לך גבתי, הוא בירך ששת הברכות, אבל ארוכות, הוא הוסיף ברוך את השם בסוף, לכל ששת הברכות, אבל כמו אומרת, להיתי לך כמותו, הלכה לא כמותו. רב חביבה איקלה לבי מהולה, אחרי זה רב חביבה הזדמן לבית המילה, כלומר לסעודת ברית המילה, ובירך של שמחה במנו, וגם פה אומרת לגמרי, ליתי לך כבתי, לא עושים את זה, בשביל לטרידי כתורדים, והשמחה לא שלמה, למה דידי צער עלינו כקש, בשמחת ברית המילה, צער לתינוק, ולכן טרודים מדי ולא מברכים, שהשמחה במעונו. למדנו לפני כן, שבקת חתנים צריכים לומר, בפני 10 אנשים, אז זה אומרת לגמרי, אמר רב נחמן אמר רב, חתנים מן המניין, הם נחשבים גם מן המניין, כלומר יש 9 אנשים והחתן, זה 10, אבל אבלים, הם לא נחשב מהמניין, עניין ברכת אבלים, מה זה בדיוק אנחנו, הגמרא תרחיב על זה. קודם כל הגמרא מקשה מי טיבי חתן ואבלים מן המניין, שניהם מן המניין. אז מתי דקרא מדלית רב, אומרת הגמרא, מה אתה מקשה מהברייתא על רב? רב תנא הוא בעל, רב הוא מספיק חשוב, שהוא נחשב כמו תנא ויכול לחלוק. איתמר עוד נאמר מר ויצחק אמר ביוחנן, חתנים מן המניין ואין אבלים מן המניין, פה מקשים לרבי יוחנן, מי טיבי חתנים ואבלים גם כן מן המניין, ופה הגמרא לא יכולה להגיד רבי יוחנן כתנא, כי פה לפחות לפי הגמרא הזו בעצם לא נחשב כתנא. אלא קטן יעיל בברכת המזון. מה שלמדנו שאבילים מן המניין הכוונה בברכת המזון. שגם אבל עצמו בעצם נחשב במניין השלושה לעשות זימון יחד לברך ברכת המזון. מה שאמר רבי יוחנן שאבל עצמו אינו מן המניין הכוונה בשורה. בקשר לשורה שעושים בשעה שחוזרים מהקבורה, אז מושיבים את האבל שם, אותם שליוו את המת עושים שורה סביבו ומנחמים אותו. אז לא צריכים לעשות שורה כזאת, אלא אם כן יש 10 אנשים. אז 10 אנשים זה בלי האבל, האבל לא נמנה איתם. אומרת הגמרא, ולא אם ככה, איך תסביר עד אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, מברכים ברכת חתנים בעשרה וחתנים למניין, וברכת אבלים בעשרה ואין אבלים מן המניין, ברכה בשורה, פה כתוב כבר ברכת אבלים, ברכת אבלים, זה לא קשור לשורה, איך אתה יכול להסביר שמדובר בשורה, יש ברכה בשורה, לא מברכים על שום ברכה, אלא רק אומרים, דברי ניחום לאבל, אז ברור שדבר רבי יוחנן נאמרים, לא עניין שורה, עניין ברכה, אלא כי כמה רבי יוחנן, מה שרבי יוחנן אמר, שהאבל עצמו לא מן המניין, הכוונה ברחבה, עניין הברכות שנאמרות ברחבה שסמוכה לעיר, כשמגיעים אליה אחרי הקבורה, אז עושים סעודת הבראה, ואז אומרים ברכות. כלומר, האבל אסור לאכול משלו את הסעודה הראשונה שאוכל באבלותו, מצווה לשכנים שלו, החברים שלו, שיספקו לו את הסעודה הראשונה, זה נקרא סעודת הבראה. כשחוזרים מהקבורה, בשעה שמגיעים בעצם לרחוב הסמוך לעיר, היו מאכלים את האבל בסעודת ההבראה הזאת, והיו מברכים אז ברכת אבלים. היו אומרים, ברוך את השם מנחם אבלים, כמו שאנחנו נראה בהמשך הגמרא. והיו מברכים גם ברכות נוספות, אלא שאותן ברכות, הן ברכות שבח ורשות וכו'. ברכת האבלים, זה כמו שאמרנו מנחם אבלים. אז מה שאמר רבי יוחנן עכשיו, זה בברכת האבלים הזה, יש צריך 10, ו10 והאבל לא מן המניין. עומד ואבל, הגמרא מקשה, זה עד אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, מברכים ברכת חתנים בעשרה, כל שבעה וחתנים מן המניין, וברכת האבלים בעשרה, כל שבעה, ואין אבלים מן המניין. פה כתוב כבר כל שבעה. ברכה ברחבה כל שבעה, מי גם יש ברכה, ברכת רחבה, מנחם אבלים, כל שבעת עם האבלות? איך זה יכול להיות? כבר צריך להסביר משהו אחר. אומרת כבר לא, יש דבר כזה, יש דבר כזה בקת אבלים, בקת רחבה, יותר מיום אחד. איך? משכח לה לפנים חדשות. כשיש פנים חדשות שבאים לנחם את האבל במשך שבעת ימי האבל, אז מברכים את ברכת מנחם אבלים בקת רחבה. ועושים סעודה הבראה משל אנשים אחרים, לא משל האבל. כי היה כמו שמצינו מעשה שהיה בעניין פנים חדשות, שבאו לנחם את האבל. רבחי אבר אבא מקרי בני דריש לקישה, רבחי אבר אבא היה, הוא שימש כמלמד תינוקות, בעצם לבני ריש לקיש. מלמד תינוקות, הכוונה למקרא, ויש אומרים למתני ברי דריש לקיש, ושאומרים שהיה מלמד אותם משניות. בכל מקרה שחיל וינוקה, נפטר בנו הקטן של רבחי אבר אבא, שהמלמד תינוקות. יום הקמה לא אז לגבי, ביום הראשון, ריש לקיש כנראה לא יכולה להגיע אליו לנחם אותו, אז למחר, דברי אל יהודה בר נחמני מתורגמי, למחר הוא לקח את המתורגמן שלו, יהודה בר נחמני, שהיה גם עוזר לו לדרוש וכדומה, אז הוא הלך לביתו בעצם לנחם את רב חייא בר אבא. אז אמר לי יחשקי איש לדוברו, קום עם המילתא דכל קו עניינו כתמוד ותאמר דבר שקשור למאורע מיתת הילד, כלומר דברי תנחומים על מותו. שאנחנו נראה בכל מעשה זה בסופו של דבר שבעצם הוא הגיע ליום השני של האבלות, ושם בירכו ברכת אבלים. אז זה בעצם הגמרא מוכיחה שברכת רחבה נאמרת בכל אחד מימי האבלות, אם יש שם פנים חדשות. עכשיו הגמרא מביאה את הסיפור, אז אמר קום עם המילתא דכל קו עניינו כתמוד, תבוא ותאמר דבר, תקום ותאמר דבר בעצם שקשורה למיטה, אז פתח יהודה בר נחמני ואמר, וירא השם וינעץ, כלומר כתוב הפסוק שהשם ראה והתרגז מכעס בניו ובנותיו, הכוונה דור שהאבות מנעצים, מרגיזים לקדוש ברוך הוא, לפעמים כועס על בניהם ועל בנותיהם ומתים כשהם קטנים. זה היה כביכול דברים שקשורים לאירוע, למיטת הילד, שהילד שלו, הילד שמלמד תינוקות, נפטר. ויגיד אמרי בחורה, ויש אומרים בעצם שהבן של רב חייא בר אבא היה, לא היה ילד קטן, היה בחור. שדן לא נשא אישה, ואחי קמר לב, וכך אמר מתורגמן, על כן על בחוריו לא ישמח השם ותתאומה ואת אלמנותיו לא ירחם, כי כולו חנף ומרע וכל פה דובר נבלה, בכל זאת לא שווה פה ועוד ידו נטויה. מה הכוונה עוד ידו נטויה? אמר רב חנן ברב, הכל יודעים כמה קלה למה נכנסה לחופה, אלא כל מנבל פיו ומוציא דבר נבלה מפיו, כלומר כולם יודעים למה קלה רוצה להיכנס לחופה, למה אנשים מתחתנים, גם בשביל השמיש המיטה, בשביל עניינים כאלה, אבל אף על פי כן, מי שמפרש את הדבר, מי שמנבל את פיו, מוציא דבר נבלה מפיו, אפילו נחתם לו גזר דינו של 70 שנה לטובה, אף על פי נהפך על עבירה, זה הכוונה עוד ידו נטויה. כלומר, עוד ועד, לעולם ועד, במשך כל 70 שנות חייו של האדם, יד הדין נטויה עדיין, אם יכול לבטל את כל זכויותיו, על ידי ניבול פה בצורה כזאת. בכל אופן, למדנו שזה ממשיך את הפסוק, כי כתוב כל פה דובה נבלה וכו'. עכשיו, הגמרא מתמיעה על המתורגמן. הוא בא כביכול לנסות לנחם אותו, עתה לנחומי, הוא בא לנחם אותו, צרוי כמעצר, הוא מצייר אותו, הוא מוכיח אותו, שכאילו בגלל העוונות של הדור, אז מת בנו, אז אומרת עם האחיקה מרלי, חשיב עד לתפוס הידר, הכוונה מה שהוא רוצה להגיד לו, אתה כל כך חשוב בשמיים, עד שאתה ובניך נתפסים להתייסר ולמות על עוונות הדור. לכן הוא דרש את הפסוקים האלו להגיד כמה אתם חשובים, אתם באים כביכול בעקבות עוונות של הדור. הגמרא ממשיכה בסיפור, אמר לריש לקיש למתורגמן, קום עם המיטה כנגד שבחו של הקדוש ברוך הוא, תאמר דברי שבח, פתח ואמר שהברכה הראשונה בברכות אבלים, זה כך, האל הגדול ברוב גודלו, אדיר וחזק ברוב נוראות, מחיי מתים במאמרו, עושה גדולות עד אין חקר, ונפלאות עד אין מספר, ברוך אתה השם מחיי המתים. אמר לקום עם המיטה, תאמר דבר כנגד האבלים עצמם, פתח ואמר, אחינו המיוגעים, כלומר, יגעים מהצרות, המדוקאים, באבל הזה, תנו לבבכם לחקור את זאת. תבחון, למה זה כך? למה באתם לידי כך? זאת היא עומדת לעד. מקרה זה בעצם קורא תדיר, כולם מתים בסופו של דבר. נתיב הוא מששת ימי בראשית, רבים שתו, רבים ישתו, רבים כבר שתו מכוס המוות, רבים ישתו, כמשתי ראשונים כך, משתי האחרונים, אחינו בעל נחמות ינחם אתכם, ברוך את השם מנחם אבלים. אז אמר הבאי, רבים שתו, למה אפשר להגיד רבים שתו, אבל רבים ישתו, לא למה, לא לומר את זה, למה? אותו דבר, משתי ראשונים למה, אתה אומר, אבל משתי האחרונים, לא למה. אמר רבי שיום בלקש, וכן תענה משמי רבי יוסי, אולם על ידעה לפתח אדם פיו לסטן. אל תאמרו דברים בעצם שיכו לעזור לסטן לבוא ולקטרג לפני בית דין של מעלה. אמר רבי יוסף, מה יקם, איפה לומדים את זה? כי סדום היינו, מה שנאמר, ככה עם ישראל אמרו, על פי חתנו היינו רואים להיות כביכול כסדום, כסדום היינו, למורה דמינו, ואז מה יעד, הרי מה באמת ישיב הנביא על כך ברוח הקודש? שימו דבר השם, קציני סדום, מתוך שהם קראו לעצמם סדום, גם אפשר היה לקרוא להם סדום. עוד אמר ריש לקיש למתורגמן, קום עם המילתא כנגד מנחמי אבלים, פתח ואמר, הכינו גומלי חסדים שבאו לנחם אבלים, בני גומלי חסדים המחזיקים בבריתו של אברהם אבינו, שנאמר, כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו וכו', אחינו בעל הגמול ישלם לכם גמולכם, ברוך אתה השם משלם הגמול. אמר ריש לקיש למתורגמן, קום עם המילתא כנגד כל ישראל, פתח ואמר, ריבון העולמים, פדה ועצל, מלט והורשה, תמכה ישראל מן הדבר, מן החרב, מן הביזה, מן השידפון, מן הירקון, ומכל מיני פורעניות המתרגשות ובאות העולם, תרם נקרא ואתה תענה, ברוך אתה השם, עוצר המגפה. עוד על מנהג נוסף בבית האבל, בשעת הסעודת ההבראה, או סעודה באופן כלי, אמרו לה ואמרו לה מתית התנה, יש אומרים שזה היה בברייתא, 10 כוסות תקנו חכמים בבית האבל, תקנו לשתות 10 כוסות של יין בבית האבל, 3 קודם אכילה לפתוח את בני מאב, 3 כוסות בעצם בתוך האכילה, כדי לשרות את האכילה שבמאב, לעזור לאוכל להתעכל כראוי, ו4 כוסות אחרי האכילה, אחד כנגד הזן, ברכת הזן, אחד כנגד ברכת הארץ, אחד כנגד בוני ירושלים, ואחד כנגד הטוב והמיטיב, והוסיפו עליהם על ה-10 כוסות, נתן לו עוד 4 כוסות. אחד כנגד חזני העיר, משמשי העיר, הם מתעסקים בקבורת המת, זה כמו החבר קדישה של היום, ואחד כנגד פרנסי העיר, זה בעצם העשירים נותנים כסף, מממנים, אפשר לומר את הקבורה, אחד כנגד בית המקדש, כמובן לתפילה, שתיפסק הצרות וכדומה, ואחד כנגד רבן גמליאל, לא נראה למה רבן גמליאל. התחילו, היו שותים ומשתקים, זה כבר יותר מדי כוסות של יין, אנשים שהשתקרו שם, בצורה לא ראויה, אז החזירו את הדבר ליושנה, לקדמותו שהיו שותים בית האבל רק 10 כוסות. מה קבל רבן גמליאל? מה רבן גמליאל? דתניה בראשונה הייתה הוצאת המת קשה לקרובה יותר מיטתו. ההוצאות הכספיות הכרוכות בקבורת המת, היה יותר קשה בעצם מהמיטה עצמה. למה? כי היה נחשב לביזיון לקבור מת בבגדים פשוטים. אז היה צריך להשיג הרבה כסף כדי לקבור את המת, לכן היה יותר קשה ההוצאות מאשר המוות עצמו. עד שמה קרה? היו קרובים מניחים אותו ובורחים, היו מניחים את הגופה ובורחים, לא הסכים בקבורה. אז תופעה זו נמשכה עד שבא רבן גמליאל ונהג קלו בעצמו, אחרי מיטתו בעצם קברו בבגדים פשוטים, הוציאו בכלי פשתם פשוטים, וראו כולם בעצם שלא כזה ביזיון להיקבר כך. אפילו נשיא בישראל אי אפשר לו כך, לכן נהגו כל עם אחריו, להוציא בכלי פשתם פשוטים, ואז אמר הפאפה, והיידה נהגו אלמה אפילו בצר דברזוזה, נוהגים לקבור את המת, אפילו בעצם בלבושים עוד יותר פשוטים, בגד קנבוס כזה, משהו גס ששווה פרוטות. הגענו לסוף דף ח' עמוד ב', ונראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.